אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
זהו, כרגע המקום נפתח רק בשבילך, אבל בערב זה כבר הולך להיות קרנבל.
אח שלי, תעשה לי צ'ייסר!
למה שהולך פה בגדול? פה יש גם שבורים כאלה שיושבים. מקום של סקס ושל בלגן פה. זה הפצמר, כאילו הכל קורה פה. בזמן מלחמה, המקום הזה יכול לעבוד. איך אין פצמר? פצמר זה כתבות של פאפ ציוני מול רפיח? אני מת שנות את זה כאילו לפאפ ציוני מתחת לרפיח, כי אנחנו טעים מתחת, אבל אנחנו מול, אנחנו לא נגד. כמה כמה בין ישראל לחמאס? זה תמיד שאלה שאני שואל, כמה כמה? משחק הכי ארוך, זה עם הערכה ועם פנדלים, וזה כאילו משחק שלא נגמר. זה כדורגל.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
פאב ציוני מול רפיח. בזמן מלחמה המקום הזה יכול לעבוד, אומר דניאל. מוזיקה, סירנות ושריקות פגזים, הכל יכול להתקיים יחד. חרדות קיומיות עם צורך להמשיך שגרת חיים, ריקודים, שתייה, שמחה, אנשים, הקומבינציות הבלתי אפשריות של החיים. שירלי ברקוביץ' במצלמתה הרועדת תחת הפגזה פתאומית חוזרת אל קיבוץ קרם שלום, 4 שנים לאחר שתיעדה אותם במהלך מלחמת צוק איתן, כדי לבדוק מה השתנה, מה שלום הגיבורים שלה שאף פעם לא נשארים בשבילה רק גיבורים בסרט, אלא נכנסים לתוך נשמתה ונצרבים שם. היא קופצת ראש לתוך הלב שלהם והם פורסים בפניה את הלב על מגש. שירלי מלווה בכתבות ובסרטי התעודה של האנשים על פני תקופות ארוכות, ומן הסתם עם רובם הקשר העמוק נשאר גם אחרי שהיא נפרדת ומחבה את המצלמה. בחלקה הראשון של התוכנית שמענו על שירלי הילדה, שבגיל 12 במהלך מלחמת המפרץ כבר הסתובבה עם טייפ קסטות והקליטה את השכנים המבועלים, את האזעקות, את ההודעות ברדיו, ואפילו את אבי המבקש, מתחנן, שתפסיק להקליט כבר. אבל לא עיתונאית מלידה כמוה, תראתה ממצבים מסוכנים ומנזיפות הורים. שמענו על הסרט על ליאן המכורה לסמים, על אור שרצה להפוך לאישה, תיעוד אינטימי צמוד של שנים, טוטליות, מעורבות אישית, מתוך הסתכנות וחציית גבולות. זה משנה חיים, היא אומרת על גיבוריה. בחלקה השני של התוכנית היום נתוודע אל גיבורים נוספים וסיפוריהם המרגשים כפי שתיידע אותם, על האופנים שבהם היא מצליחה לגרום להם להיפתח ולשתף אותה בסודותיהם הכמוסים ביותר, ובעיקר נחשף בפרק הזה למחיר הגבוה ששירלי עצמה משלמת, פיזית ונפשית. מאחורי הקלעים, עם היוצרת במאית וצלמת סרטי התעודה, שירלי ברקוביץ', אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על ההקלטה. אז הנה, עם אירית ואשר, את באמת יוצאת למסע של 4 שנים נוספות. בני זוג ששחלו את בנם עומרי בתאונה צבאית, ומיד עם היוודע בשורה נוראה, הם מבקשת לשאוב זרע מבנה כדי להוליד ממנו ילד. והמדינה מתנגדת.
נכון.
ושוב הסיפור החזק הוא דווקא, כמו הסיפור של אור, הוא אמנם סיפור על בחור שרצה להפוך לאישה, אבל אני חושבת שהסיפור האנושי המרכזי הוא מה שקרה לו מול ההורים שלו, ההסתרה, השקרים. וכאן גם הסיפור החזק הוא דווקא בין בני הזוג, שאת, שוב, ישנה להם מתחת למיטה, לא פחות.
כן.
זה לא מביך.
זה בעיניי הכי קרוב ליומן אינטימי, שכאילו המילים שבו הופכות להיות תמונות, שוטים. אז באמת, זה לא בהתחלה, אוקיי, היי, הגעתי, נעים מאוד, ואני נכנסת להם לתוך הקרביים. זה תהליך. שהם פשוט גם, הם קצת היו כזה, כמו ההורים שלי בהרבה מאוד רגעים. יכולתי לשתף את עירית בהרבה מאוד דברים וסודות שהיה לי קשה לשתף את המשפחה שלי, כי הרגשתי שגם הם נותנים לי, זה גם אינברטר כזה, אתה גם חייב להיפתח ולתת ולספר קצת על עצמך ועל המאוויים שלך, זה לא חד צדדי, כי יש פה איזושהי תקשורת, אז אתה לא נשאר בונקר. אבל הרגע הזה באמת שהם נכנסים למיטה, זה עבר קצת זמן, אבל ישרתי אל אשר את המיקרופון ככה, שנשאר דלוק, ואמרתי, אמוקה, תיכנסו, תתארגנו ככה לפני השינה, והם שוכבים במיטה, מקבים את האור, ואני ממשיכה להקליט. זאת אומרת, מה שרואים זה חושך. לא רואים כלום, רק שומעים. עירית, את רוצה לעשות סקס? ואז היא עונה לו, אשר תשתוק, אתה דפוק, אני לא אוהבת סקס. אז הוא אומר לה, את לא אוהבת סקס כבר שנתיים. ואז היא אומרת לו, זה נכון, בעצם בזה אתה מבין שזה היה אז שנתיים למועד שהם שקלו את עומרי, ואתה מבין שהם, אתה מבין מזה המון בלי לראות כלום.
תראי.
אתה רוצה לעשות סקס?
אולי תשתוק. דפוק.
מה לך?
אשר, אני לא אוהבת סקס.
את לא אוהבת סקס, וכבר שנתיים לא אוהבת סקס.
נכון.
התגדוי בגב. עשית דבר, נו.
שתי דקות, נו.
מה ביקשתם? כולה גרד לי בגב. אני, כשהתחתנתי איתך, אמרו לי, תמניה זה דבר חזק. שיניים, גוף, הכל. בסדר, מה מתברר? חרת הכל.
אני עוד מעיפה אותך לסלון חזרה, כמו שהיה שבוע שעבר.
זה הכוח של זה. איך נשארתי שם?
כן, זהו, אני שואלת אותך על זה.
אני לא יודעת, אני חושבת...
מה זה הם נותנים לך לישון מתחת למיטה?
קודם כל, אני קמתי משם אחרי איזה כמה זמן, והלכתי לישון בחדר של הילדה, לא נגזים, אבל כן, הייתי שם. זה כמו עם דוקטור דיקר, הוא מסתובב בין המחלקות, והוא עכשיו... הוא שוכח שאני עם מיקרופון ואני אחריו. זה הקסם של הדבר הזה.
כן, אבל פה בחדר שינה שלהם הם יודעים שאת מתחת למיטה ושיש עליהם מיקרופון, לא?
הם יודעים. אבל הם, הוא לא התבייש, הוא פשוט סיפר...
ואת,
פשוט...
כאילו, זה לא הביך אותך?
לא, זה, את לא מבינה, זה פשוט... זה לא הביך, זה יצחיק, מה זה זה יצחיק אותי? את יודעת, זה מלווה בהרבה הומור, אשר הוא כזה מצחיקול כזה, הוא מתחיל להגיד לה, אני כשהתחתנתי איתך, אמרו לי, תימניה זה דבר חזק, שיניים, גוף, הכל, אז אמרת לו, תשתוק, אני אעיף אותך לסלון, זה כל הדינמיקה ביניהם, שהם מסוגלים לדבר על שכול, ועל ההפרעות שלהם, על זה שאשר רוכש קרוב ל-200 דאודורנטים, כי הוא מרגיש צורך לקנות כל הזמן דברים, מאז שהוא בעניין הזה של האבל. אז הם יכולים לספר על האבל ולפקוט ולהתעצב, ומצד שני הם גם יכולים לצחוק. ולצוד את שני הרגעים האלה, אתה חייב להיות נוכח. אני לא יודעת איך זה קרה, זה פשוט קרה, כנראה יש איזה חיבור טוב עם חבר'ה. אגב, זה לא תמיד קורה, שזה לא יתפרש, כאילו אני איזה מין... מאסטרפיס מהלך, יש הרבה אנשים שאני עולה להם על העצבים, יש הרבה אנשים שהם מאוד קצרים, זה לא בשבילם, הם לא מעוניינים, הם מבינים שזאת המטריה, וצ'או וביי. מסוגלים לתת אולי רק רעיון. זה לא מתאים לכולם, אבל מי שמבין שהוא רוצה להשיג תוצאה ולהשפיע, ובאמת להראות איך נראית משפחה שכולה, איך היא מתעוררת בבוקר, או יותר נכון במקרה שאלה של איך היא לא יכולה להתעורר בבוקר, כי בבוקר דפקו לו על הדלת. איך הוא מושך את הבוקר? זה רק בשביל... יכול להיות, רק אם אני אהיה שם, אפילו אם הוא עם בוקסר, זה לא מעניין, זה באיזשהו שלב אתה כבר שוכח את זה. אתה מבין שזאת הדרך, זהו.
עומרי, נעליים שלך. הכל קפה. הכל קפה! מחפשת אותך, אומרי. תגיד לי שאתה פה. אולי תהפוך את הטלוויזיה, אשר.
מה פה, למה?
כן, הוא שוכב פה, רוצה לראות טלוויזיה.
משהו בסלון, אני לא אשפוך.
לא, נראה לי שהוא אוהב כאן.
או שיהפוך אותה לבד.
אה?
שיהפוך אותה לבד, אמרו.
חושב? אבל הוא אהב תמיד ככה במיטה, לראות טלוויזיה. הוא אוהב. יום, אני מתגעגעת כל כך.
אז אלו כאמור סרטים ארוכים של ליווית שנים. במקביל את גם יוצרת כתבות או סרטים קצרים שצריך להכין ביום צילום אחד. איך את עושה את המעבר מבחינתך כדי להצליח לגרום לאנשים להיפתח ולהיחשף ולתת לך את אותה עוצמה רגשית, את אותם פרטים שאולי את הראשונה ששומעת אותם, אבל במסגרת מאוד מצומצמת וקצרה.
איך אני עושה את השיפט הזה ל... כן, יש פה אילוצים, אנחנו נמצאים במערכת חדשות. מערכת חדשות זה אולי בתחתית הפירמידה של ההשקעה של יצירה אומנותית נקרא לזה. אתה מרגיש מאוד עני. יש לך איקס שעות, לך תפצח עכשיו את אימא ל-12, שתגיד לך שאבא שלה התעלל בה, אימא שלה מתה, ובעלה כמעט חנק אותה למוות. בשלוש שעות. בשעתיים, בשעה, בום, צריך לחזור. כי הצוות אסור שיהיה לו שעות נוספות. זה פסיכי, זה נשמע לא נורמלי, אבל אתה לא היית, פתאום באה עם אותו בגד, אני אומרת לך, כי אני רוצה שתחליפי לבגד אחר, אני מורידה את החולצה, אני נותנת לה את שלי, זה כאילו מין כזה, היא נהיית חברה שלי, אני לא יודעת איך אני, זה לא, אגב, עובד עם כולם, שוב. אתה גם נותן להם תחושה, בסרטים הארוכים בעיקר, לא דיברנו על זה, אבל הגיבורים שלי רואים את הסרט לפני שהוא יוצא לאוויר העולם. הם לא ייווצר מצב, יש מין אמון כזה, יש גם שיחות. זה לא אני אראה משהו ואחר כך אתה לא תדע. אתה תבוא, אתה תשב, אתה תהיה מעורב, כמובן לא להגיד לי, שיט, לא עשיתי שפם, אז אל תכניסי את זה, אבל כן, ברמה הזאת היא שהם יהיו שלמים עם המוצר. ופה בכתבות זה קצת יותר קשה, כי אתה לא מראה להם את זה לפני, אבל...
אבל אתה... איזה מניפולציות אתה צריכה למשל לעשות, כדי באמת לתפעל...
אני מסבירה כלומר... לה שכבר חייהם של הרבה אנשים השתנו. כשאני אומרת השתנו, זה לא רק ברמה של כסף שהם קיבלו, פתאום עמותת חסדי נעמי קיבלה 50,000 שקלים, בום, אחרי 5 דקות אחרי שהכתבה שודרה. זה לא רק זה. זה ברמה של ההכרה, של הבשורה, של התיקון שהיא רוצה לעשות. אני מסבירה לה את הדבר הזה. אני אומרת לה, אם את רוצה לעזור, היא מבינה גם. אנשים שפונים אליי ורוצים את המוצר הזה, אז הם רוצים את החשיפה הזו. בעיקר כי הם מבינים שהם אם לא יגידו את זה, לא יהיה, לא, זה לא יצא, כי זה לא יהיה, לא יהיה לזה גיבוי של קריינות, לא יהיה גיבוי של הובלה. אין, את צריכה להגיד את זה, כי אם לא, זה לא יאמר. אבל ואז אני מפעילה מניפולציות בתחקיר שאני עושה. קודם כל זה נעשה בתחקיר טלפוני, אם יש זמן זה כמובן תחקיר פנים מול פנים, במיני סרטים כתבות כאלה, אין בדרך כלל זמן להיפגש, כמו בסרטים הארוכי הדבר, שאתה אומר, אוקיי, לא לקחתי את זה עכשיו, אני אבוא עוד שבוע, עוד חודש, פה אין, יש לך זמן מוגבל, הכתבה עולה בשבוע הבא. אתה מנסה בתחקיר הטלפוני להבין, אוקיי, יש את הדודה ההיא שהוא לא ראה, או יש את הכלב ההוא שעכשיו נמצא בקלנסווה, אז אני לא אגיד לה, תקחי אותו אתמול, חכי ליום צילום כשאת באה לאסוף אותו, כי ייצאו משם דברים באינטראקציה בינה לבין הבחור הערבי שנותן לה את הכלב. אני אראה את הבכי שלה, אני אראה עכשיו, אני מדברת על כתבה, את חוות קרן אור, נגיד, מיני סרט, נקרא לזה. אני בעצמי מתקנת את עצמי, כי אני עוד לא...
זה מה שצילמת ממש עכשיו נכון, לאחרונה, נכון. וצלצלת אליי באמצע השבוע ואמרת לי שאת מתחרפנת מזה.
נכון. לראות, כן, חמור בלי רגל וחתולים בלי עין.
כן, אני לא אראה את הכתבה הזאת, שירי.
וחתול בלי עיניים, כי הילדים נקרו לו את העיניים, אז כן. אז באמת מחרפן. ואז אתה אומר, איזה כלים אני יכול להשתמש בדיוק בשביל שהחיות האלה ושהבני אדם האלה ינצלו. אז אני אפגיש אותה עם אותו אדם. אני פשוט אתאמץ שהסצנה הזאת תקרה מול המצלמה, ונגיד, היא תלך לקלנסווה ותאסוף עכשיו כלב ששברו לו את הגב. ואני אראה את זה. אני אראה שהיא אוספת אותו ומכניסה אותו לרכב. וככה, באמצעות המפגש עם אותם אנשים, עם אותם דמויות, עם אותם מכרים, אני אשאיר כל מיני שיחות טלפון, שפתאום המנהל של הבית חולים מתקשר לדוקטור דיקר ואומר לו, אין לי, תפתח עוד מחלקה. הוא אומר, אין לי יכולת, אין לי מיטות. הוא אומר, אז תעביר אותם לשערי צדק. אתה תשאיר את שיחת הטלפון הזה, כי יצא מדוקטור דיקר דמות אחרת. יצא מאור בר, דמות אחרת, אם אני אפגיש אותה עם טרנג'נדרית מאוסטרליה.
אבל לפעמים זה לא עובד, נכון? בטח לא במגבלת זמן, אי אפשר לתת הרי פקודות לרגשות, אז מה עושים? לא מזמן צילמת כתבה על איתי זלייט, שהציב את פסל גיבור ישראל במסגרת המחאה בכיכר פריז, ונשארה לך שעה עד תום היום הצילומים, נכון. ואין לך מה שאת צריכה.
נכון, רציתי לייצר, חוץ מהיוצר המוערך והאמן המחאתי הזה שלוקח על עצמו אחריות ליצור פסל מכספו ולהציב אותו 6 טון, כן, 300,000 שקלים. אוקיי, הבנו. עכשיו צריך להראות גם אבא, צריך להראות גם רגש. נשארו לי 40 דקות, מה אני עושה? הילדים שלו שם, הוא סגר בדיוק עם גרושתו שהם גם יגיעו לשם. ועכשיו אני אומרת, אוקיי, חושך. ואין חושך בחוץ, זה 4. אני מחבא את האורות, אני אומרת להם, שכבו במיטה. אני כן ניזום דברים, את יודעת, אתה לא יכול רק להיות זבוב על הקיר, כי אתה במגבלת זמן פה בחדשות, אז אתה מכניס אותם למיטה, ואתה נותן להם ספרים, ואתה כבר מכין את התפורה הזאת, אתה כבר מכניס אותם לאנרגיה מסוימת, ואתה אומר, אוקיי, מכאן. אתה נותן את הנקודות, כי אתה לא לגמרי אילם. אתה כן אומר, מה אתם חושבים על... תדבר איתם על זה שאסור לעשות דברים. לא, הוא עושה משהו שאסור. זה משהו שהוא יכול להיות, להתפרש גם כנגד החוק. אז הבן שלו שואל אותו, אבל אתה אומר לנו לעשות דברים שאסור לעשות דברים שאסור, אז למה אתה עושה? ואיכשהו יש שם איזה רגע כזה מצחיק, שהבת שלו מצליחה לדבר גם על איזה פלוצים שהיא עושה, וביתו בת ארבע, וזה קורה המצחוק שאתה... רק צריך לתת את ה... להחשיך טיפה ולתת את התפורה ולבקש כמה דברים, ואיכשהו זה משם קורה. אתה גם מקווה שזה יקרה.
מה זה בפלוק מצריח?
אז זה לא אני, אני חושב שזה מישהו ממכם דווקא.
לא.
נראה לי שעכשיו עשית דווקא. הכנת אותנו, עשית לנו רמז לפני. נכון? את חמודה, את שואלת לפני מי עשה פה פלוט מסריח, ואז את עושה אותו.
לא, אני לא לך.
אז זה מוריד את החשד ממך, נכון?
לא לך.
אתם יודעים שמה שהפסל שאבא עושה זה סוד, נכון?
כן.
סיפרתם למישהו?
לא.
מה שאבא עושה, אסור לעשות. נכון, אמרתי לכם שלפעמים עושים דברים שאסור?
נכון.
אז יכול להיות שקצת יחסו עליי, ויכול להיות ש... יבוא שוטר ויתפוס אותי לאיזה יום יומיים. לא, אין לך מה לדאוג. זאת אומרת, אני אחזור. אבל יום יומיים לא תראה אותי.
אם אתה אומר שלא לעשות דברים שאסור, אז גם אתה אל תעשה אותם.
כרגע זה עוזב את המקום, אז מטעני בטיחות. אני מבקש ממך שתרד מזה.
תראו לו בבקשה אישור מהנדס. תראו לו בבקשה אישור מהנדס, חברים.
נאלץ להשתמש בכוח נגדך, שיהיה ברור.
מפעיל מנוף, לא לפגוע בחיי אדם. יש פה בן אדם, הוא לא מסכן אף אחד.
אז זה קורה שאת לא מצליחה, שזה מתפספס?
נכון. זה קורה שאני לא מצליחה, ואז מתחיל ויכוח אינסופי עם המערכת, או לקבל עוד שעות, או לקבל עוד ימים, אבל למזלי אני ב...
קרה לך משהו שלא התרומם, או שנאלצת לגנוז?
כן. היו גם כאלה דברים, היו גם כאלה כתבות מיני סרטים, שפשוט הבנתי שזה לא, זה לא יקרה ביומיים האלה. או לחילופין, ביקשתי להפוך את זה למשהו שהוא ארוך דווח, למשהו שהוא מסע, והצלחתי לשכנע את המערכת לקבל עוד ימים. או פשוט אמרתי, אני לא רוצה להיות חתומה, היה משהו שפשוט אמרתי, אני לא מחוברת לזה. זה לא מה שרציתי שיצא.
מה קורה באמת כשאין חיבור, או אפילו את פוגשת גיבור שאת לא סובלת?
קרה אולי פעם אחת, פשוט צרח עליי כל היום צילום, איזה דמות, לא נזכיר כמובן את השם, וזה היה, הרגשתי שאני במין מבוך כזה, שאני חייבת לספק את הכתבה. מצד שני, הבן אדם זה סיוט. הוא כל הזמן צועק עליי, מה אני עושה? איך אני מצליחה לפייס אותו? גם רואים את זה, הצופה הוא לא טמבל, הוא מרגיש מתי ה... בסוף התגברתי על זה, אבל החלטתי ש... את יודעת, אני גם מזהה את זה מהר מאוד. אני גם לא יוצאת לדברים של אנשים ש... זה צריך להיות בוטיק, זה צריך להיות אחר, זה צריך להיות מיוחד. זה לא מפעל אצלי. צריך את האורך רוח. זה משהו אחר. יאמר לזכותו של ברוך שי, שנתן לי בכלל את ההזדמנות הזאת לעשות משהו כזה בפריים טיים. לא עושים את זה בערוצים אחרים. פתאום 13-15 דקות, בלי הובלה, בלי קריינות, באופן קבוע. זה איזה מין קפיצת ראש כזאת לתוך מים מאוד עמוקים, כן. שהם לא מתאימים
אבל
לחדשות.
אבל אם באמת את יודעת, מה שאת מתארת לאורך כל השיחה שלנו עכשיו, זה משהו, זה קרבה אינטימית על גבול ההתאהבות באנשים. נכון. והנה את מספרת על מישהו שפשוט לא סבלת אותו. אז,
אחד
אז,
כזה היה.
אז כאילו...
בסוף הוא גם מאוד הצטער על איך שהוא דיבר. הוא היה בלחץ, יכולתי להבין אותו, הוא גם הוביל משהו, את מבינה? אצלנו בשבילנו קיבינימט זה סרט, זה כתבה, הם זה החיים שלהם, את מבינה? זה פה, אני יכולה להבין אותו עכשיו, למה הוא כעס. את הרבה מאוד פעמים, כן, גם ליאן, מה, היא לא הייתה צורחת עליי, גם אור, הוא לא, את יודעת, זה, אתה רואה את החלקים המפלטתיים לפעמים של אנשים, אתה אשכרה מלווה אותם שעות, יוצא להם גם, פתאום דוקטור דיקר, הוא צועק על איזה מישהו, אל תאכלו פה על שאר הרופאות והרופאים שישבו שם והתקהלו, הוא אומר, לא מתקהלים, אתה שומע את זה כי אתה במקרה היית שם, והיו גם הרבה דברים שהוא היה יכול להגיד לי גם לא לצלם, אז הוא לא עצר כל רגע, הוא פשוט האמין בי ונתן לי לצלם 10 שעות רצוף. שזה דבר מדהים, זה הקשר הזה, זה הטבעת חותם הראשונית הזאת, שהיא חשוב שהיא תצליח.
לא, מה שאני חושבת זה שאם את לא סובלת מישהו,
אז זה לא יקרה, זה לא יצליח.
אז כאילו, איך?
היה גם מישהו שאמר לי, עזבי אותי, בואי, אני לא בנוי לזה, עמותת בדרך להחלמה, הוא איש מדהים, הוא כאילו זה, הוא לא רצה להיות מעורב עכשיו בלתת לי חומרי ארכיון, וזה הוא אמר לי, מה שנתתי זה זה, אני מאמין במה שאני עושה וזה, אז אתה מבין את זה, מין wake up call, ואתה אומר, אוקיי, אני חשוב לי עדיין לספר את הסיפור, אז אני אספר את הסיפור של העמותה, וימצא את, את הדמות האחרת כן. באותה עמותה. אם אתה ממש מבין משהו, ואתה רואה שזה לא עובד עם אדם אחד, אז אתה מחפש, זה לקרוא את המפה מהר, אוקיי, הוא לא נתן לי את מה שאני צריכה, אוקיי, מה עושים? בואי, דמות משנה, בבקשה, את יכולה לעמוד עכשיו, שתי פיזיותרפיסטיות משקמות במחלקת קורונה, בפעילות נשימתית. אני קוראת את המפה, אני אומרת לה, אוקיי, תרימי לו את היד, תעשי, אני מפעילה דמונות אחרות.
אז את מדברת כבר על משהו שהוא קצת מבוין.
אני מדברת על משהו שהייתי זוכה בו, אם הייתי שמה, כמו בסרטים הדוקומנטריים שלי, או כמו בבית האח הגדול 24/7, זה קורה. זה יקרה אחרי שאני אלך, זה יקרה אחרי של יור פז, או רוליק, הצלמים המעולים שלי יקפלו את הציוד, זה יקרה אחרי שהם ילכו, אבל, ואני מרשה לעצמי, כי אני יודעת שזה יקרה, אבל אני רק מכניסה אותם, זה כמו עם איתי, אני רק מכניסה אותם לזירה, לא הם ילכו לישון היום, הוא יקריא להם סיפור. אני רק מקדימה את זה בכמה שעות. נכון, זה, יש שיגידו זה מבוים, אבל זה לא נכון, אתה רק נתת להם את הסטאפ, ומשם זה כבר מי שהם.
אז את באמת בכל פעם צריכה למצוא איזשהו פטנט או אמצעי ספציפי שיצליח לפצח את האנשים שאת מצלמת כדי לקבל את אותו אימפקט רגשי, ואחד האלמנטים שבאמת מצליחים לעשות תמורה של ממש בכתבה חזקה מאוד ששודרה אצלנו בחדשות השבת, סיפורן המזעזע של צעירות אתיופיות שנחטפו, נאנסו, עונו, ואת פוגשת אותם 8 שנים אחר כך, הוא מתחבר לך תוך כדי הרעיון שמתנהל בהתחלה בשפה האמהרית, נכון. שאת רוצה שהן יספרו את מה שעבר עליהן בעברית.
נכון.
וההחלטה הזאת היא קריטית למה שעובר רגשית לצופה.
בדיוק, וכשאני מבינה את זה, אני מבינה את זה לא באותו רגע, אני מבינה את זה... אחרי שהסמאית החמודה מתרגמת, מגיעה והיא מתחילה לתרגם את השיחות הקשות, אני אומרת, זה לא ילך. אנחנו פה על זמן מוגבל, יש לי פה 27 אנשים, זה כמו סרט נע, פה בקופת חולים, כל אחת יש לי את הרבע שעה, שאני צריכה באכזריות, אני הרגשתי כאילו אנסתי אותם עוד פעם, הגעלתי את עצמי, בעצם זה שדרשתי מהם, לספר לי בפרטי פרטים, את כל הסיפור המזעזע הזה שוב, כדי בדיוק להשיג את ה... אני יצאתי למסע הזה מטעם סיגל, כמובן, רוזן, והקו החם לפליטים ולמאגרים, כדי להצליח להשאיר את החברות, את הבחורות המקסימות האלה בארץ, כי הן בעצם מועמדות לגירוש. הן לא העריכו...
ככה הגעת בעצם לסיפור הזה.
לא מועמדות לגירוש, הן בעצם לא מעריכים להם את הוויזה, ופה הסיפור, הטיקט היה... הן בעצם ישראליות לכל דבר. בוא נראה שהן ישראליות. אז אוקיי, אתן לא מדברות עברית, בואו. אחת מדברת בעברית שבורה, כמה מילים, כמה משפטים פה, ודסטה, שהיא הגיבורה, שבעצם מספרת את כל היריעה. מספיק שאחת, שבן שהיא תגיד לי, הסתובבתי 3 חודשים באותם בגדים, ולא שתפתי אותם, ועם בוכה דמעות.
3 חודשים עבדתי אותו בבגדים אחד. לא שתפנו.
אני לא יודע, קשה לדבר על זה.
הייתי בת 14. כמה ימים עשו לי אונס? לא רק לי, לא כל הבנות.
אפילו לא מזיזים אותך אחורה, ליד אנשים. ואם מישהו לא מסכים לעשות את זה, היו מרפיצים.
היו אונסים אותי בהרבה גברים, לא רק אחד. אחרי אחד, עוד. זה היה ממש קשה. זה אני לא יכולה לשכוח.
היו מביאים עוד אנשים שיצחקו על זה ויעשו את זה. כאילו, זה כמו משחק בשבילם.
ממש כואב לי הלב, אני לא יכולה לספר לה. קשה לי היה.
את מבינה, לא צריך פה לדבר נכון,
אבל,
צריך
אבל
פה להגיע ללב.
שאת, אז הרגע הזה שאת מחליטה שזה יהיה בעברית, כי מה, את קולטת מה? שלמה זה עדיף לך בעברית ולא באמהרית?
אני פונה...
כי אני חושבת שפיצחת פה את העניין הזה.
נכון, פיצחתי את העניין הזה, כי המיני סרט הזה היה מבחינתי כמו מכתב שאני שמה אותו בדואר ושולחת אותו לכבוד השר אריה דרי. להגיד להם, הנה, תראה. אנחנו יהודים, אנחנו לא יכולים לגרש את החברות האלה, ובוא תראה. ואם היא תתחיל לדבר איתו באמהרית, זה טרנוף רציני. לא רק אליו, זה היה מבחינתי...
אז היא זרה.
נכון. והיא לא זרה, היא לא זרה. למה? כי היא הקימה פה את המשפחה שלה.
היא הקימה והשתקמה.
כי היא השתקמה, כי היא גננת היום בגן ילדים בשכונת שפירה, כי היא הכל חוץ מלהיות אותה אתיופית שנזלזל, או אותה כושית, כמו שקראתי בטוקבקים, תחזרו לאן שאתם... זה לא תחזרו, עברה פה איזושהי דרך. אם הלב שלנו לא יהיה מספיק פתוח, אז איך הוא יהיה פתוח? על ידי זה שאני אצלם אותם בקלוזאפים. היה לי חשוב שהבחורות האלה ידברו אליי, וזה אומר לדודה שלי, יפה, וזה אומר לאבא שלי, וזה אומר אלייך, וזה אומר לכל צופה שיושב שם, ולשולה מבת ים, ולדוד מדימונה, שיושב ורואה אותם, זה יהיה בקלוז-אפ, זה יהיה בעברית, הם יפרטו איך חבורת החוטפים אינתה אותם, ורצו להוציא להם איברים מהגוף כדי לקבל את אותו כופר, איך אנסו אותם, ועוד הביאו אנשים שיצחקו על זה, ואנסו אותם ליד כולם, ואתה מרגיש שאתה שואל שאלות שהן קשות, אבל אתה מבין שהרצף הזה של כל הפרצופים שחתכו בקרוס-קאטינג מאחד לשני, ובעברית, זה חשיפה שזה פעם ראשונה, כל כך הרבה נשים מדברות בעברית על הדבר הזה. בדרך כלל שאתה מדבר על סחר בבני אדם, אתה מקבל ב-AP תמונות וסיפורים, אבל לא בפנים גלויות.
אז זאת למשל כתבה שאני אמרתי לעצמי שאני לא מתכוונת לצפות בה, אבל איך שזה מתחיל והן מתחילות לדבר, זה מטלטל וזה בעיקר מרגש ומרשים העוצמה, הכוחות של הנשים המדהימות האלו. אז כשאת משכנעת אותם להיכנס בעצם שוב לגיהנום הזה שהן עברו, ולחוות את זה במידה רבה מחדש, מה עובר עלייך בזמן שאת שומעת את זה?
קודם כל אני מרגישה כאילו אני כמו הבת של השטן עם קלשון וקרניים, ומי אני באיזה זכות אני יושבת עכשיו עם קיסה מחודד ומחטטת לנשים האלה בתוך כל הסיוטים הכי גדולים שלהם. אבל אני לא מוותרת, אני מבינה, אנחנו צריכים להשיג פה מטרה, יש לי יום, אז זה נעשה ביום צילום אחד, אני עד עכשיו, אני הגעתי הביתה, אני זוכרת באחת בלילה, עם רוליק הצלם וניר צינמון היה מקליט, הרגשנו שהם הורידו אותי בבית, זה הרגשנו ש... אנחנו צריכים להתקלח אחרי מה ששמענו. זה היה פשוט מחריד, זה היה מגעיל, זה היה בלתי נסבל, ואני הרגשתי כעס מאוד גדול על עצמי. למה? מי אני? יושבת פתאום איזה בחורה עם שר חום מולם, תחילה לשאול אותם שאלות וזה, מי נתן לי את הזכות הזאת בכלל, להעביר אותם את הסיוט הזה עוד פעם? וכל הזמן חידדתי לעצמי שהמטרה היא יותר חשובה, ואנחנו נשיג פה, ובאמת השגנו, בינתיים, אני מקווה שזה גם יסתיים בצורה כזאת, השגנו כרגע לא, עד שלא דנים במעמדן, הם לא יגורשו, שזה גם סוג של הישג להרוויח זמן.
זהו, אז השאלה אם בגלל שהכתבה או הסרט מצליחים לחולל שינוי מהותי בשביל הגיבורים שלך, ואת מדברת על גועל ועל ביקורת עצמית, אז יש רגעים שאת מצליחה לפרגן לעצמך, לא רק לגבי הסרט הזה, שבזכותך... נניח עם אילאי, או שלומי, המחור, כאילו דברים, אנשים שדברים טובים קרו להם בגלל הסרט?
כן, אני חושבת שכן. אני ממש ממעיטה בזה. לרוב יש לי ביקורת מאוד גדולה על עצמי. אולי גם זאת הסיבה שאני מסתתרת, ואני לא מכניסה את עצמי אף פעם, ולא מראה את עצמי אף פעם. כי כן יש לי איזושהי בעיה של ביטחון עצמי, בוא נודה. זה לא דבר שאני מסתירה אותו, אני נאבקת בו מדי יום. אני גם בעיקר חושבת, את יודעת, יש כאלה שחושבים, את יודעת, שהשם מזורחת להם והכל, ואני, לא. זה הם והם והם. אני עדיף עוד סינק של הגיבורה הזאת מאשר עוד משפט שלי. זה החשיבה שלי. אני ארוויח עוד סינק זה משפט, עוד איזה רגע מרגש שהיא תגיד, מאשר שאני אכניס את הפרשנות שלי. אז בגלל זה, בוודאי, אני אומרת, זה מאוד קשה. בזמן כל כך מוגבל של וכל כך מעט משאבים, לכנס את הדבר הזה ולהצליח ליצור איזשהו הד, כמו שאמרת, ששלומי, המחור הזה חוזר לאשתו. הוא היה, כן, במרכז גמילה, הוא היה נרקומן, והוא הצליח להשתקם ופתח מרכז בזכות אותה כתבה.
כן.
ואנשים מתקשרים אליו ואומרים לו, שלומי, ילדים לאבות אומרים, תציל את אבא שלנו, הוא מחור, והוא מצליח להציל אותם. בגלל שהם ראו אותו בכתבה, הם ידעו לפנות אליו. והוא מרים לי טלפון ואומר לי, שרילה, את לא מבינה כמה משפחות את הצלת. אף אחד לא יודע שזה אני. זה רק רותי קרן מעיזה להזמין את כל האנשים שעובדים מאחורי הקלעים. את מי זה מעניין מלכלך את הידיים ומי ישב ועמל וערך ורץ בביבים בשדרות ארציון בתל אביב? זה לא מעניין אף אחד, ואותך זה כן מעניין, וזה מקסים, וזה חשוב.
ואת המאזינים.
זה חשוב התוכנית הזאת, וזה חשוב שהיא קיימת, כי כן, אז שלומי מודה לי, כי אותו ראו, הוא בפרונט, או אותו ניצול שואה שנתרמו לעמותה שלו כספים בזכות החשיפה שלו. מי שהיה מאחורנית זה אני, ואני אומרת, כן, אם לא הייתי חלק בגרגר חול במסע הזה, שאני הצינור שמביא לצופה לראות את הדברים.
אני רוצה לומר פה משהו. אני קודם כל מבקש שנייחד כמה שניות לכל אלה שנפטרו בשבוע האחרון. אני חושב שזה די טלטל אותנו. זה היה צבר של מקרים מאוד משמעותי בשבילנו, נפשית. אז אני מבקש בתחילת השנה הזאת נעצור רגע ונייחד כמה שניות לזכרם של כל אלה שנפטרו בשבוע האחרון.
אז בזכותך גם נחשפנו למה שעובר על הצוותים הרפואיים במחלקת קורונה, המגפה שמלווה אותנו כבר חודשים ארוכים. נכון, עשו הרבה כתבות בתוך בתי החולים, אבל נדמה לי שרק את נכנסת ממש לתוך פנים הנפש של הרופאים, של האחיות, לטראומות שהם נושאים איתם, לראות רופאים מתפרקים, בוכים, קורסים מול מצלמה, זה לא שכיח. בעינינו תמיד הרופאים הם מין סוג של אלוהים, ואת בוחרת במחלקה של דוקטור דיקר מבית החולים השרון, רופא, אדם, באמת נפלא. איך מתנהלים עם זה, גם מבחינת הערכות של בטיחות? איך לצלם דבר כזה שוב, ולהביא אותם למצב שהם שוכחים שאת בכלל קיימת?
כן, זה הכל יאמר לזכותו של דוקטור דיקר שכפרה עליו, שבשיחת טלפון ככה כבר אמר, כן, בואי. זה היה ממש מקרי, והוא פתח את הדלת ואמר בואי, וזרם. ובהתחלה גם הוא לא ידע, זה היה ממש שבוע אחרי, זה היה עוד באמת, זה היה ממש בהתחלה, שעוד אף אחד לא עשה שום דבר במחלקת קורונה, ועוד לא ידענו איך זה נראה בכלל. הסתובבנו כולנו אחד ליד השני בכלל בלי מסכות. זה היה ממש בשבוע השלישי של חודש מרץ. והוא נכנס פנימה, ואני זוכרת שהוא יצא, ואני עמדתי שם וצילמתי עם מצלמה שלי לבד בהתחלה, ואמרתי לו, יחס, אל תיגע בי, כזה התרחקתי, כי לא ידעתי אם זה עובר בבגדים, אם זה... ממש עוד לא ידענו כלום, הלכנו כולנו עם כפפות, זה היה... כאילו נראה שזה נלקח מאיזה סרט אימה... פרה-היסטורי, אבל זה בעצם עברו רק 10 חודשים. וככה התחלתי, הגברתי את האמון בינינו, והסברתי לו שאני עוד יחזור. ובאמת כמה ימים נשארתי שם, ואז הצטרף ליאור פז, שהוא צלם מכונן לצוות ביחד. יצרנו מין את הכניסה הראשונה, את הטבילה הראשונה במחלקה הזאת, ובעצם את מה שקורה לרופאים מאחורי הקלעים. וחזרנו גם בחודש אפריל, וגם במאי, וגם בספטמבר. בגל השני נקרא לזה. קודם כל, זה מדהים, עכשיו שאתה רואה את האנטומיה של גריי, אתה מבין שמישהו ישב וכתב את זה מתוסרט, ואני הבאתי את זה בגרסה האמיתית, עוד לפני שמישהו בכלל תסרט את זה. זה כנראה משהו שעובר על כל הרופאים בעולם, בתקופה הזאת, הפוסט-טראומה, כי עבר מספיק זמן בשביל לאמוד את גודל הצרה.
והם מאפשרים לך לראות אותם ברגעי השבירה האלה.
אז שוב, אני לא אעשה את זה לבד, אני אחפש כלי, במקרה הזה יאמר לזכותו של דוקטור דיקר, ביחד עם פרופסור יורם יובל, אני לא אשאל את השאלות, אני אביא את זה מתוך סיטואציה, זה כל הסיפור כל הזמן, שאני בתחרות עם עצמי, איך להצליח להביא את זה בצורה כזו, שזה יראה חלק, שזה יראה שגרתי, שזה יראה עוד שיחה שקורית שם עכשיו, כשאני ואת פה, אבל אני לא עם המצלמה שלי, אבל זה קורה, אני יודעת שזה קורה, כי עברתי איתו על זה בתחקיר, והבנתי ששם עכשיו המוקד, המצוקה היא, בעוד גופה ועוד גופה ועוד גופה שנמצאת שם, ואיך אנחנו ממשיכים לטפל בחולים שיש לידינו שתי גופות. מה, איך אנחנו מכניסים עכשיו בני משפחה שהם רואים את הגופות האלה? אנחנו לא יכולים להוציא
והם
אותם.
והם מדברים על זה, על מה הם מרגישים.
נכון, על זה שהם מקריבים חגים ולא נשארים עם המשפחה, כי מודע
לא,
שלהם.
לא, הם בוכים שם.
הם בוכים שם, הם מתפרקים שם, הרופאים מתפרקים. הרופות.
אני נמנעת מלצאת מפה וללכת הביתה, כי בבית אני לא מצליחה להשתחרר מזה. אני לא מצליחה לתת לילדים שלי את מה שאני רגילה לתת להם. אני קמה בבוקר, ואני שם אומרת רק שלא תהיה עוד הודעה על זה, שאני מפחדת להסתכל על הפלאפון, כי אומרת, אני לא רוצה לראות שעוד מישהו נפטר בזמן שכאילו אני בבית. ו... בחג כאילו התנדבתי לבוא להיות פה כי פשוט ידעתי שאני לא מסוגלת להיות בבית. אני עדפתי להיות כאן ולא עם המשפחה שלי בבית כי כאן עוד איכשהו יש לי כאילו הרגשה שאני עושה משהו. וזה נורא קשה, בלילות, ב...
אני בוכה לפעמים בדרך לעבודה, באמצע העבודה ובחזרה הביתה.
זאת מחלה שטרפה לנו את כל הקרפים. הטיפול הוא שונה. המוות הוא שונה. הנשמה היא שונה, הכל שונה. זה שונה מרפואה פנימית שהכרנו אותה לפני כן, וזה חוסר ודאות יומיומי עם חולים שמדרדרים. יום אחד אתה מדבר אותם והם עושים פיזיותרפיה והם בסדר, ויום שני אתה מכיר ואתה מקבל בשורה מרה. ממש כך.
Every time I shed tears in the last past years, when I pass through the hills, oh, what images return, oh, I yearn for the roots of the woods, that origin of all my strong and strange moods. I lost something in the hills. I lost something in the hills. I grew up in declivities. Others grow up in cities, where first love and soul takes rise. There were times in my life when I felt mad and deprived, and only the slopes gave me hope. When I pass through the leg high grass, I shall die. Under the jessamine I shall die, in the elder tree. I need not try to prepare for a new coming day. Where is it that fills the deepness I feel? You will say I'm not rubbing the hood, but how could I hide from top to food that I lost something in the hills? I lost something in the hills. Oh, I lost something in the hills. Cry, though it's silly, and I'm dreaming of off and away. Oh, I know far the west these hills exist, marked by apple trees, marked by a straight brook that leads me wherever I wanted to. Something in the hills. I lost something in the hills. So I lost something in the hills.
את קראת לזה גילוף נשמות. אז את מגלפת נפשות. ומה קורה לנפש שלך, שירלי? קודם כל, את אומרת שאת בוחרת לא להישמע בסרטים האלו. את מוחקת את עצמך. פיזית, את לא רוצה להיחשף, את אנונימית, את מאחורי הקלעים. אפשר לומר שאת מסתתרת מאחורי המצלמה, אבל את גם בעלת הכוח. יש לך כל מה שאת עושה, חרטות על דברים, אכזבות.
יש לי קצת עצב על דברים שנגיד לא יצאו, כמו איזשהו סיפור שליוויתי גם, שפשוט לא קרה, והשקעתי בו הרבה מאוד כסף וזמן, וזה אולי אכזבה, אבל חרטה על הדרך ועל האופן, ועל זה שזה יקריב ממני, גם בצד הנפשי, אני את המשפחה שלי ייסדתי בגיל 38, בגלל כל ההרפתקאות האלה, זה לא קרה לצד חיים נורמליים, אני הייתי לבד, אני עברתי אפילו לגור עם אמא שלי בחלק מהזמן, בשביל, כי הייתי צריכה לממן איזשהו סרט שעדיין לא הגיע אליו כסף מקרנות כאלה ואחרות. זה מהלכים לא פשוטים שקרבתי בדרך, גם גופניים, יש לי קרע בירך, יש לי בעיה בפקטורליס מייג'ור, בשריר המרכזי, כי נסעתי את המצלמה כל השנים האלה. זה דברים שאם עוצרים רגע וחושבים, עדיין אני אענה לך כן, זה היה כדאי.
את מדברת על נזקים פיזיים לגוף. מה זה עושה לנפש שלך? את למשל מקבלת טיפול פסיכולוגי, מישהו מלווה אותך מקצועית?
נראה לי שזה הטיפול הראשון שלי כאן אצלך, רותי. ואולי אני באמת צריכה לעשות יותר שיחות, כי זה בטח קבור איפשהו בפנים. אני לא... זה מודחק איפשהו. אני לא אשקר לעצמי. אני נהיית יותר קצרה, אני נהיית יותר עצבנית לפעמים, שאני מגיעה להלום קרב ומצליחה לגרום לו לצאת מהארון. יודעים חמישה אנשים שהוא... חווה את מה שהוא חווה, ופעם ראשונה הוא יושב איש בן 60 מולי ושעתיים בוכה. זה ברור שזה איפה שהוא יפגוש אותי, אני לא מתכחשת לזה שאני אוכל אותה. זה עוד לא קרה לי עכשיו, כאילו, זה עוד לא התפרץ לי עכשיו, אבל כן, אתה נעשה קצר, אתה נעשה עצבני, העין שלך קופצת לפעמים, אתה לחוץ, יש לך סיוטים לפעמים, למה אתה ביץ' צריך לבוא ולתשל את האנשים האלה?
זה נכנס לך לחלומות? סיפרת לי באמת על מישהו שמרסס את המסכה שלו בבוסם.
הבחור העלום קרב, הוא כל הזמן מריח גופות, אז אני שואלת אותו, תגיד למה, אתה נזכר בריח? אז הוא צועק עליי, אני לא נזכר, אני מריח, אני צריך לרסס את המסכה שלי בימים האלה בשביל להריח בוסם.
אנחנו שש, עוד מעט שבע שנים, שש וחצי שנים אחרי צוק איתן, חמש שנים, אף אחד לא ידע. אף אחד לא יודע. גויסתי בצו 8 לקראת סוף יולי, להחליף כוחות רפואה. קיבלתי איזה תדרוך קצר, מה אנחנו הולכים לעשות, ולאן נכנסים, ומה סדר הכוחות. וזה ישבנו על הגדר, שעות, חיכינו. ובבוקר התעוררנו ל... חניבל.
קוד קוד קוד, הוכרז חניבל. חיובי, הוכרז חניבל. קדימה, תתחילו לעבוד על זה. קדימה, תחתרו למגע לשם עבור. כמה שיותר מהר.
וכשהתחילה האש המטורפת שם, התבקתי שם לחול. שומע מישהו בקשר, זורח. להפסיק עם הירי, להפסיק עם הירי. אתם יורים פה מפגרים, אתם תרגו אחד השני, תפסיקו, יש לי כבר הרוגים.
תפסיקו עם הירי, אתם יורים פה מפגרים, אתם תרגו אחד השני, די! יש לי כבר הרוגים, מפגרים.
תפסיקו
עם הירי!
החזקתי מעמד, שבעה שבועות. הכי מסויטים בחיים שלי. סליחה. פלשבקים מטורפים, של ריח, סיוטים. הייתי מסתובב שעות עם בוסם ביד, כל הזמן, נושמות.
מה, אתה נזכר בריח של...
אני לא נזכר, אני מריח. אבל כשאני הולך ברחוב, מישהו רואה מה יש לי? מישהו יודע מה עבר עליי? מישהו יודע שהחיים שלי כבר לא חיים.
ואתה פתאום מבין, אתה מבין, קודם כל אתה מבין מה קורה כאן מולנו, איך מורכבת החברה הזאת, היא החברה הישראלית, מאיזה אנשים, מה הם עברו, אתה מתעצבן איתם, אתה כועס איתם לפעמים על הרשויות,
אבל,
על למה מזניחים אותם.
אבל הדברים כאלה, למשל, כאילו, אני רוצה להבין...
אני לא אתקן את העולם, יהיו 5,000 ילדים שחיים ברחוב.
לא, אני שואלת, אני מה לא... קורה לך כשאת אני... מגיעה הביתה, אמרת לי שאת יודעת שזה ירסק אותך, אז מה זה אומר? מה קורה שאת למשל לא רוצה לקום וללכת, שאת... קרה לך שאמרת, יאללה, די, אני לא יכולה יותר, אני עוזב את הכל.
בימים האלה זה קורה לי. אני עוברת מין שברון כזה עם עצמי. מה, זה מה שאני אעשה בחיים? ואז פתאום יש איזה סיפור, ואתה זורק את כל המחשבה הזאת, והיא חולפת, כי אתה מבין שאתה חייב להגיע. זה לא בגלל שבאמת אני עכשיו אתלבש כגל גדות, ויציל את כל 5,000 הילדים החיים ברחוב בתל אביב. זה לא. זה באמצעות סיפור אחד קטן, הצלחתי לחשוף פה תופעה. ואם ראו את זה עוד 8 אנשים, או 5 אנשים, או תרמו את הבגדים הישנים שלהם לעמותת כך וכך, הצלחתי. יש פה, את מבינה, ואז אתה שוכח את המחשבה הזאת, אבל כן, היא רודפת אותי. מה, זה, יש פה, אתה מכניס הביתה חלקים מזוהמים של המקום הזה. ביב השופכין של החברה הישראלית.
אז את מדברת על ויתורים גדולים, ואת מדברת שאת סובלת פיזית, מהבחירה שלך לצלם בעצמך ולסחוב את המצלמה, וסיפרת על הדייט שברח, היו אני מניחה עוד כמה אולי שלא החזיקו מעמד, אז מי נשאר, מי עומד בזה, מי הבחור הזה, אני רוצה להבין מי חי איתך ועומד בזה.
באמת, אני גם שואלת את עצמי איך זה קורה, כל יום אני אומרת תודה לסטרי מתקף, הבחור שבחר לחיות איתי, והוא אבא של הבת שלי עומר. בכלל, הם כמשפחה, זה לא שעות, זה לא ימים, זה לא... זה דברים
אז לפעמים. כשיש לך עכשיו בן זוג וילדה קטנה, והורים שבטח שנים כן. שואלים מתי די, את ממתנת? כלומר, משהו השתנה?
כן, הפסקתי לצלם בעצמי, כי באמת זה נגרם לי נזק מאוד גדול. אז כרגע אני הנחתי את המצלמה בחודשים האחרונים. אני לא בטוחה שלתמיד, אבל נראה.
אבל מבחינה נפשית.
מבחינה נפשית, הם בטוח סובלים. אני לא, אין לי דרך להגיד איך, אבל הם, התגובות שלי, לפעמים לדברים, לפעמים חוסר סבלנות, העבודה לפעמים קודמת, היא לא לפעמים, אני הרבה פעמים לא אוספת את הבת שלי ולא רואה את המשפחה שלי, בגלל שאני עכשיו עם הבחור שאני מתחקרת או פוגשת או מצלמת, ואני לא יכולה להפסיק אותו ולהגיד, רגע, אני צריכה לאסוף ילדה, או רגע, יש חוג. זה ימים שלמים שאני מחכים, אבל זה לכל האנשים שעובדים בתעשייה הזאת, זה אני לא מיוחדת בשום דרך שהיא. כולם מקריבים איזשהו מחיר, גם הרופאים האלה, זאת אומרת, כל אחד לפעמים בעבודות שלו מוצא, את המחיר שהוא משלם, אז אני מסבירה את זה לעצמי, שאני לא עשה פה איזה ויתור. זאת העבודה, זה המדיה, וזה מה שנדרש בשביל להוציא, אפשר לחרטט ולעבות את זה עם איזה קריין, או עם איזה מפרשן, או עם איזה זה, זה אפשרי, אבל לא בבית ספרי.
את חיית עם מכורים לסמים כמה שנים, אז אפשר להגיד שזאת התמכרות?
התמכרות, לגמרי. יש לי בעיה רצינית, אני מודה. יש לי בעיה, גם של פרפקציוניסטיות. כן. של רצון להביא את הכי טוב, לא להתפשר, אם לא הצלחתי אני אחזור לשם עוד פעם, אני זוכרת שבקורונה היה חסר לי שם משהו, הם כל הזמן דיברו על מוות, והיה חסר לי את הסיפור הזה, שפשוט אני אראה על מה הם מדברים. וכל הזמן מתקשרת לעורכת של התוכנית, תמנה אולדשטיין, אני אומרת לה, אין לי את זה, תני לי עוד זמן, תני לי, תאריך לי את זה, ובאמת, יאמר לזכותה שהיא גם סופגת את ה...
בין לבין, סיפרת לי, אולי כריפוי בעיסוק, שאת מפסלת בפורצלן. פורצלן, שירלי?
פורצלן יפני ופימו, בזכות
פורצלן,
סוזי.
פורצלן, אחרי כל החספוס והקושי הזה, את במוטוריקה עדינה עם פורצלן.
אני במוטוריקה של מיניאטורות, נכון.
מיניאטורות מפורצלן.
נכון.
ופיסלת את מסיבת התה של אליס בארץ הפלאות.
נכון.
למה דווקא אליס בארץ הפלאות? יש איזה קשר?
נראה לי שיש לי קשר לסיפור הזה באיזשהו
זה
אופן.
זה לא סתם, נכון?
זה כנראה לא סתם, יש לי שם.
זה מאוד
זה.
מתחבר פה לכל...
מאוד, להזיה,
לטירוף הזה.
לטירוף, לזמן שאתה לא רוצה שהוא יחלוף, ואתה מגיע איתו לכל מיני מקומות אחרים, ואז חוזר בו לזמנים אחרים, והכל מתערבב ביחד, ו... כן, התחברתי, כנראה העיסוק במיניאטורות עובד שם בראש על איזשהו חלק שהוא לא פעיל והוא משקיט איזושהי שערה שכנראה כן. קיימת, כי לפגוש את כל האנשים האלה ואת כל החברה הזאת ואת כל הטירוף הזה, כי אנחנו חיים בטירוף. אני גם במיוחד מתחברת לטירוף הזה. כל מה שהוא נורמלי, כנראה אני לא אתעסק בו.
ואגב, אם אנחנו מדברים על הקשר, אז אנחנו מדברות על זה שאת יוצרת אינטימיות מיוחדת עם הגיבורים שלך. את נשארת בקשר עם האנשים?
כן. אני...
איזה קשר נשאר?
עם ליאן הייתי בקשר, אני חושבת, כמעט 7 שנים. בשנה האחרונה הוא התנתק. אבל ממש היה לי חשוב... את מבינה, זה סיפור, זה חלק שהפכה להיות כמו בת בית אצלנו.
עם כל הדמויות את נשארת בקשר?
אשר ועירית, עוד גיבור של סרט חדש שלי שעומד לצאת גם ארוחות, מפגשים.
מפגשים?
הגיבור של הסרט החדש שלי הוא... אני חושבת הוא הביא לי צ'ק להולדת ביתי יותר ממה שקיבלתי מהרבה חברים. באמת, זה נהיה כמו משפחה.
יש רגע שהסיפור עוזב אותך? כמה מכל סיפור יישאר בתוכך?
אף סיפור לא עוזב אותי, זה חלק ממי שאני. זה הולך ומצטבר. זה חלק מההוויה שלי, בטח. אבל הקשר, בגלל שאתה כבר בחיים במקומות אחרים, אז הקשר מטבע הדברים הוא פוחת, אבל כן, אתה מוצא את עצמך מתקשר או חושב על האנשים, או פתאום הם שולחים לך הודעה. ולא יפתיע אותי פתאום שאנשים, את יודעת, הלכתי לחפש במדבר את זושה שהלך לאיבוד, אז בני, האחיין שלו שהקים חמל. ובצילומים אתה מוצא את החולצה ואתה מוצא את הבגד, אתה כאילו מרגיש שאתה כמעט כן. רוצה אותו. הם בקשר איתי. אמא שלו, אני הלכתי לבקר אותה לפני שבועיים. גם את איפרח, שאבא שלו נפטר לנגד המצלמות שלי במחלקת הקורונה, אנחנו בקשר, אני לא יודעת, באתי לבקר אותם אחר כך בשיבה שלהם, אני לא חושב שזה זה משהו מיוחד שקשור אליי, כל יוצר דוקומנטרי שמכבד עצמו הוא קודם כל בן אדם לפי דעתי, והוא כן קשור לנפשות הפועלות, כי הם התמסרו ונתנו, וגם אתה מרגיש, לא כי אתה צריך, אתה פשוט רוצה לתת.
את אמרת שאת בוחרת במכוון להישאר אנונימית, אבל אמרת לי גם שיש פיצול, כי אנשים מתחברים לגיבורים שלך, לסיפורים שלהם, הרבה פעמים הם לא יודעים מי עשה את כל המסע הזה, מי הקריב גם משהו מעצמו. ואני חייבת להודות שבמהלך השבועות האחרונים מולך, הסיפורים שלך גרמו לי ממש לצמרמורות בכל הגוף, אני חייבת לומר את זה גם למאזינים, כלומר, מפעילו אותי פיזית. ואת, את לא זקוקה להכרה, את לא זקוקה למילה הטובה, לחיבוק, לאהבה.
זה בדיוק הפיצול שאני מנסה להבין. גם כולם אומרים, מה, אם את לא... יש שם את העניין של מיתוג ושל חיבור של שם ליצירה או אם אתה לא תראה את עצמך ואם לא ידעו מי אתה, אז בעצם איך ידעו. אז זה הקרבה, לבטל את עצמך, להנמיך את עצמך, להעלים את עצמך, ובעצם אני כן רוצה שידעו שזה היה אני. אני לפעמים עוברת פה בסופרמרקט או בין השכנים, והם בטוח ראו משהו שלי והתרגשו ובחו ו... והם לא יודעים שזה אני, אז זה מבאס קצת, כי אתה כן רוצה, אתה כן יש את האגו הזה שאומר, רגע, אבל זה אני. ואז אתה אומר, רגע, אולי אני אוציא אותו לקפה, אני אתן לו רגע להתברר, ובעצם מה זה משנה אם זה אתה. זה לא מעניין אף אחד מי עשה את זה. מה שמעניין זה שהצלחתי בקצת לשנות משהו.
אז איך את מרגישה עכשיו?
אני פעם ראשונה שמתעסקים בכל כך הרבה, אני מרגישה לא בנוח, ולמרות שזה כיף לשוחח איתך, ותודה שהזמנת אותי ושזה קרה, אבל אני עדיין לא החלטתי. אני חושבת שזה כן חשוב שידעו, שיחברו פנים ושם למוצר מסוים. כי כן עבדנו מאוד קשה בשביל להשיג את הדבר הזה, זה סיכנו חיים. ואז התמסמס, אבל בעצם עובדה שיש גם אחר כך, אני לא יודעת מה, כ-20 מיליון צפיות לכל הדברים שעשיתי עד היום. אז זה מרשים, אז אתה אומר, כן, אז נגעתי בדרך אחרת, כן השפעתי, כן גרמתי לטוקבקים שאתה עובר שם ורואה, שאנשים כן התרגשו. אז נכון, הם כתבו רק על הגיבור או על הגיבורה, הם לא אמרו, כל הכבוד למי שביים. אף אחד לא נשאר לכותרות. אתה ואלוהים יודעים שאתה ביימת, ואולי יום אחד זה ישתנה.
שירלי ברקוביץ', תודה רבה לך.
תודה רבה לך, רותי, שהזמנת אותי לפה. צריך מודעת.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על יצירת סרטי תעודה. תודה לבמאית, היוצרת והצלמת שירלי ברקוביץ'. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על הביצוע הטכני. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.